רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כמו שאיש
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
צהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו וסמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים. היום 426 באוקטובר ועדיין 100 אחים ואחיות שלנו חטופים בעזה. הגיע הזמן לעשות עסקה עכשיו ולהחזיר את כולם הביתה עכשיו. אז אני חוזרת אליכם היום אחרי שבועיים של טיול ביפן. ומה מתבקש שנדבר היום על יפן? אני רוצה לשתף אתכם בחוויות שעברתי, בתובנות שקיבלתי, וככה לספר לכם גם קצת על התרבות ועל ההיסטוריה, ומה גורם ליפן להיות יפן. קצת על הטיול שלנו, אנחנו טיילנו 13 יום ברוטו, בואו נוריד יומיים טיסות, וגם היום האחרון שהיה בעיקר התארגנות לקראת הטיסה, אז בעצם יש לנו 10 ימים נטו של טיול. התחלנו בטוקיו, טיילנו בסביבת טוקיו, ואז התחלנו לרדת לכיוון קיוטו, שזה לקח לנו באוטובוס 3 ימי נסיעה, כשבדרך עצרנו באקונה, בתקיימה, בקנזאווה, בשירקאווה גו, בימצו. ככה לקח לנו 3 ימים, עברנו את האלפים היפנים עד קיוטו. מקיוטו נסענו לירושימה, היינו באי מג'יאמה, היינו כמובן במוזיאון השלום, ואז חזרנו עם השינקנסן, עם הרכבת המהירה, חזרנו לטוקיו. אז זה ככה הסיבוב שאני עשיתי. באמת לאורך הדרך עצרנו בהמון מקומות היסטוריים, ביקרנו במקדשים, ביקרנו במצודה סמוראית, בעיקר חווינו את המנהגים המסורתיים, חווינו את האוכל היפני על כל צורותיו וגווניו. למדנו וגם ראינו בעיניים את התרבות של היפנים, ראינו את התרבות של למדנו על התרבות הסמוראית, על הגיישות, ראינו את השילוב של הדת בחיי יום יום, דיברנו כמובן הרבה, למדנו על מלחמת העולם השנייה וההשפעה שלה. אז באמת היה טיול מרתק, כמובן האוכל, הקניות, כל מה הנופים, כל מה שמסביב. אנחנו נסענו בטיול מאורגן דרך נטור. אני רוצה לפרגן למדריך שלנו, איציק יוסף, שהוא מדריך טיולים ותיק בעל ניסיון רב, ואני ממליצה עליו מאוד. הוא מלווה טיולים במזרח הרחוק, אבל לא רק. יש לו טיולים גם לאיסלנד, ללפלנד, למונטנגרו, לאן שלא תרצו. באמת מומלץ בחום. אני רוצה לתת לו קרדיט, כי חלק מהמידע שאני אתן לכם פה קשור אליו, הגיע ממנו. וקרדיט נוסף, אני רוצה לתת לאיש יקר, שהייתה לי זכות גדולה מאוד ללמוד אצלו, פרופסור בן עמי שילוני. פרופסור בן עמי שילוני כתב את הספרים יפן המסורתית ויפן המודרנית. וחלק ממה שהמידע גם לקחתי מהספרים האלה, חלק מהמידע שתשמעו היום. אז זהו, זה ככה לגבי למי התודה, מה שנקרא. טוב, אז יפן נקראת ארץ השמש העולה, ובעצם מי שקבע את השם שלה זה השכנים ממערב, שהסתכלו מזרחה. זאת אומרת, סין. שסין הייתה המעצמה הגדולה והחשובה מאוד במזרח הרחוק, במשך 3,000 שנה. באופן מפתיע, העולם לא התחיל באירופה, למרות שאירופה נחשבת העולם הישן. בעצם סין היא הייתה אימפריה קיסרית כבר הרבה מאוד שנים. השושלות של קיסרי סין היו אלה ששלטו בכל המזרח הרחוק, וכולם נשאו עיניים אליהם, גם יפן. גם סין, גם אם היא לא כבשה שטחים, ההשפעה שלה הייתה פנומנלית, ולסין תהיה השפעה מאוד גדולה על יפן, אני אגע בזה בהמשך עוד מעט. קצת גיאוגרפיה. יפן היא בעצם ארכיפלג של 6,852 איים, שטח המדינה סך הכל 378,000 קילומטר רבוע. היא ממוקמת בצפון מערב האוקיינוס השקט. יש בה 4 איים מרכזיים, אוקיידו, אונשו, שיקאקו וקיושו, והם מהווים 97% משטחה, כש-73% מהשטח הוא הררי, ואינו ראוי לא מגורים, לא לתעשייה ולא לחקלאות. לכן רוב האוכלוסייה בעצם מרוכזת בשטח מישורי, במרכז ודרום יפן. וחשוב מאוד לדעת שיפן יושבת על טבעת האש באוקיינוס האטלנטי, ככה שבעצם מקום המפגש, זה מקום מפגש מסוכן של 5 לוחות טקטונים, והיא סובלת עם רעידות אדמה חוזרות ונשנות. יש ביפן מעל 1,000 רעידות אדמה בשנה. מה שאומר בעצם שיפן היא מדינת אי, ובגלל שהיא מדינת אי, היא מדינת סגורה, ולכן היא יכולה לבחור מה ייכנס לתוכה ומה לא. וזה נתון מאוד חשוב שצריך לזכור אותו, כי יש לזה השפעה עצומה על יפן לאורך ההיסטוריה, על התרבות היפנית וגם על לאורך ההיסטוריה היפנית. דת, בואו נדבר קצת על הדת ביפן. אז ביפן יש שתי דתות עיקריות, השינטו והבודהיזם. מאז ומעולם הדת השלטת ביפן הייתה דת השינטו. במאה השישית הגיע ליפן הבודהיזם, ומאז שתי הדתות משולבות ביניהם. השינטו מייחס חשיבות לחיים הקיימים ולמיצוי שלהם. השינטו נותן כבוד למסורת, הוא נותן כבוד למשפחה, הוא נותן כבוד לאהבת הטבע ולניקיון פיזי, ובגלל זה היפנים הם באמת חולי ניקיון, חולי סדר, וזה בא מהמקום הזה של השינטו, שמאוד מקדש את הסדר ואת הניקיון, כי ברגע שיש ניקיון פיזי, אז זה גם יש ניקיון פנימי, ואחד משפיע על השני, ולכן, זה גם הזן היפני, אוקיי? שאנחנו רואים שהכל כזה מסודר בצורה מאוד מאוד מסודרת, כדי שיעזור לנו להשפיע על החשיבה שלנו ועל על התודעה שלנו. מקדשים שינטואים, יש בהם, המקדשי שינטו, איך אנחנו נזהה אותם? בדרך כלל הם יהיו, יהיה בהם שער תורי מאוד גדול. אנחנו ראינו, בכל המקדשים שהיינו, השערים היו בצבע אדום, אבל האמת היא שניסינו להבין למה זה אדום, לא הצלחנו להבין למה זה אדום, אבל רוב השערים היו אדומים בכניסה למקדש. השינטו בעצם הוא, זה דת רוחנית, זה דת של הטבע. ביחד עם השינטו, בעצם במאה השישית, מגיע הבודהיזם לתוך יפן. הבודהיזם מדבר על גלגול נשמות, של, בעצם הוא מדבר על החיים אחרי המוות, ולכן ביחד עם השינטו הוא משלים, הם משלימות, זה דתות שמשלימות אחד את השני, כי השינטו מדבר על החיים, השינטו הוא דת שיש בה המון פסטיבלים, המון חגיגות, חוגגים את הטבע, ובעצם הבודהיזם מדבר על על החיים שאחרי, על הגלגול נשמות, על מה קורה אחרי המוות, ולכן הדתות האלה משתלבות אחת בשנייה, וביחד הן יוצרות דבר קסום. אבל זה לא דתות שאנחנו, כמו שאנחנו מכירים, בסדר? זה לא דתות מונותאיסטיות. הן יותר חברתיות, רוחניות, אם תרצו פילוסופיית חיים. זה היה נורא מעניין לראות במקדשים את התפילה שלהם, כי גם התפילה שלהם היא אחרת. אנחנו רגילים לתפילה שמתחילה, של כמה שעות תפילה שקוראים בספר תורה, שמה זה אחרת, הם פשוט ניגשים למקום המפגש של של התפילה, מוחאים שתי פעמיים כפות ידיים, ככה, קדים, מוחאים כפיים עוד פעם פעמיים, ובזה תם הטקס ומסתיים את התפילה. בדרך הם יכולים לעצור ולכתוף, יש להם שם ניירות מזל, הם יכולים לכתוב את הנייר מזל, או לכתוב על זה ברכה ולתלות. אתם תראו במקדשים הרבה פעמים שהם כותבים את הברכה שהם רוצים ותולים את זה, או שהם יכולים להגריל מזל ואז גם את זה לראות. אנחנו ראינו באחד המקדשים, פתאום ראינו איזה ברכה שמישהו כתב, Bring them home, אז מהר כמובן הצטרפנו לתפילה, מכינו כפיים, קדנו קידה, מכינו עוד פעם כפיים, והצטרפנו לקידה שהחטופים שלנו יחזרו במהרה הביתה. חשוב לי, ציינתי קודם איך מזהים מקדש שינטו, שיש לנו את שער התורי הגדול, איך אנחנו נזהה מקדש בודהיסטי? אנחנו נראה פגודות. בדרך כלל הפגודות תמיד יהיו במספר אי-זוגי, שלוש, חמש, שבע פגודות, אבל תמיד זה יהיה במספר ריזוגי. ובהרבה מאוד מקומות הם יהיו אחד על השני. זאת אומרת, זה לא סותר, אתם צריכים להבין, הדת ביפן, הכל הולך, מקבלים את הכל. בנוסף לשינטו ולבודהיזם, יש השפעה של דת הקונפוציוניזם. דת הקונפוציוניזם בעצם יוסדה בסין על ידי קונפוציוס, קונפוציוס בעצם אמר שיש היררכיה ברורה בתוך המשפחה, היררכיה בין אב לאם, בין אח גדול לאח קטן, יש היררכיה בחברה בין השליט לנתינים שלו, בין שותפים לעבודה, בין מי שבכיר למי שמתחת למתחתיו. זאת אומרת, יש סדר חברתי מאוד מאוד ברור, וכשהסדר החברתי כשהסדר החברתי נשמר, אז יש סדר עולמי, וכשהסדר החברתי לא נשמר, אז גם הסדר העולמי לא נשמר, ואז אנחנו רואים מלחמות ומגפות ואסונות למיניהם. עכשיו, היפנים כמובן אימצו את הקונפוציוניזם, אבל בסין, למרות שיש היררכיה מאוד מאוד ברורה, ניתן לעבור בין מעמדות. זאת אומרת, אתה יכול לעלות בסולם המעמדות או לרדת. ביפן המעמדות הם נוקשים, אי אפשר לעבור בין מעמד למעמד. יש לנו כמובן את הקיסר שהוא למעלה, ומעבר לזה יש לנו ארבע מעמדות, הסמוראים שהם גם האצילים, הסוחרים, החקלאים, ולמטה יש לנו את האטה. האטה הם המתומאים. ביפן אמרנו, השינטו הוא, זה דת שסוגדת לניקיון, לתואר, ולכן הם לא אוהבים להתעסק, הם מתרחקים מכל מה שקשור לכל מה שתמה, כל מה שדם, כל מה שקשור למוות, הם ממש מתרחקים מזה, ולכן יש לנו את האטה, שהם אלה שמתעסקים עם הדברים שבעצם היפנים לא רוצים להתעסק איתם. הם אלה שמתעסקים בכל מה שקשור למוות, הם אלה שמתעסקים עם שחיטת בשר, כי זה דם וזה מלוכלך, ובדרך כלל ביפן הפאודלית, לאנשי האטה היה כפרים מאוד כפרים נפרדים שלהם, הם לא מתערבבים באוכלוסייה, הם מתחתנים בינם לבין עצמם, אף אחד לא מתחתן איתם, כאילו הם היו נחשבים מתומאים. אם אתם זוכרים, בסרט, בסדרת טלוויזיה שוגון, יש קטע מאוד מאוד יפה של האירופאים שמגיעים ליפן, הימאי, ההולנדי, הבריטי, כמובן הם לוקחים אותו איתם, והוא מתחיל להבין את נפלאות, נפלאות יפן, ואז אחרי כמה זמן הוא הולך לפגוש את חבריו האירופאים. והיפנים משכנים את האירופאים, המלאכים האירופאים, בעצם בכפרים של אתא, כי הם מתאימים אחד לשני, כי האירופאים חושבים שהם באיזה גן עדן, והם לא מבינים שבעצם הם נמצאים בכפר של מתומאים, כי הם אוכלים בשר, ובגלל שהם מסרבים להתקלח, אז מבחינת המלאכים הם שמו אותם באיזשהו גן עדן, אבל הם בעצם לא יודעים שהם בכפר של מתומאים. אז זה קטע ממש מדהים, מי שרוצה לראות בשוגון. אוקיי, בואו נדבר קצת על הכלכלה היפנית. ככה, יפן, המדינה השישית בגודלה בעולם מבחינת עשייתית, והרביעית בגודלה מבחינת עוצמה כלכלית. אחרי שנים של פריחה כלכלית, מאז שנות ה-60 ובעיקר בשנות ה-80, יפן הופכת להיות מעצמה מובילה בכלכלה מבחינת סחר עולמי. בעצם אם אתם זוכרים, יש תמיד אומרים יפן וארבעת הנמרים, שזה סינגפור, הונג קונג, קוריאה וטייוואן, שבעקבות יפן הם מובילות בעולם. מאז שנות ה-90 יפן חווה מיתון עמוק בעקבות התפוצצות בועת הנדלן, ומאז היא לא מצליחה לצאת ממנו, כבר קרוב ל-30 שנה. חלק מהסיבה זה בגלל מאפיינים חברתיים ותרבותיים שמאפיינים את יפן. בואו נעשה רשימה. קודם כל, ביפן אנחנו רואים היום שאחוז הילודה מאוד נמוך והאוכלוסייה מזדקנת. קודם כל זה קורה בהרבה מאוד מדינות, גם מדינות אירופאיות שהאוכלוסייה מזדקנת, אבל ביפן יש משהו מאוד ייחודי, שנשים ביפן, זה לא מקובל שאישה, ברגע שיש לה ילדים שהיא עובדת. אז נשים ביפן, הן צריכות לבחור, וברגע שהן מסיימות, ברגע שהן יולדות, הן צריכות להפסיק לעבוד. ולכן הן בוחרות שלא ללדת, כדי שהן לא יצטרכו להפסיק לעבוד. דבר שני, צריך להבין, שכמו שאמרתי, תכף נדבר קצת על מאפיינים תרבותיים, בתרבות היפנית יש כבוד מאוד גדול, יש היררכיה מאוד ברורה ויש כבוד מאוד גדול לבוס, ולכן העובדים היפנים הם עובדים מאוד מסורים לעבודה, אבל גם הם יודעים שהם לא יכולים להתנגד לבוס, אוקיי? הם חייבים להגיד, הם חייבים למשל להגיד, הם לא יתקנו את הבוס, אם הם רואים שהבוס שלהם טועה, הם פשוט יהיו בשקט והם לא יתקנו אותו, ואז זה בעצם מכבה את האנשים, כאילו זה לא יוצר יצירתיות, אין עידוד ליצירתיות, אין עידוד בעצם לראש גדול, אין עידוד לחשיבה יצירתית, לגמישות, ליציאה מהקופסה, בעצם כל הדברים האלה שבמקומות אחרים מעודדים, שם לא, ולכן אנשים זה אחת הסיבות שאין בעצם התקדמות בשנים האחרונות, ובכלל אחוז ההתאבדויות הוא מאוד מאוד גבוה, כי אנשים נמצאים בלחץ מאוד גדול, יש מנטליות של אפס טעויות, אסור לטעות, חייבים לעבוד מאוד קשה, ולכן אחוז ההתאבדויות גבוה. בדרך כלל אתם תראו, בתום יום עבודה הרבה מאוד יפנים הולכים לשתות, לעשות ונטילציה. בגלל הסדקנות האוכלוסייה, אז לאחרונה מביאים, יש היפנים מבינים שאין כבר, אין הרבה ברירה, חייבים לעשות איזשהו שינוי, יש הגירה של עובדים זרים, הם יותר מעודדים הגירה של עובדים זרים כדי להניע את התעשייה, אבל באמת יש שם מיתון מאוד גבוה, מאוד גדול, שכבר הרבה מאוד זמן הם לא מצליחים לצאת ממנו. גם 2008 לא תרמה, משבר הסאפריים לא תרם למיתון, ו אני אגיד שב-2022, כשהתחילה מלחמת רוסיה-אוקראינה, אז בכל העולם התחילה להיות אינפלציה מטורפת, זה לא כל כך השפיע על יפן. זאת אומרת, אנחנו כן רואים ב-2023 כבר מתחילה להיות התאוששות, אבל עדיין ירחק מאחור מבחינת אינפלציה. הריבית שם היא שלילית. זאת אומרת שאנשים שמים כסף בבנק ומשלמים לבנק בשביל שהכסף יעבוד שם. ויש הרבה תהליכים שהיפנים לא שמו לב אליהם. למשל, הכלכלה היפנית מבוססת על אלקטרוניקה ורכב, והם לא שמו לב למהפכת הרכב, אוקיי? שהרכבים הפכו להיות חשמליים, הם לא שמו על זה דגש, ולכן אנחנו רואים שגם הרכבים היפנים, שפעם היה בשנות ה-80, כל רכב עשירי היה טויוטה או איזשהו רכב אחר יפני, והיום הרחק מאחור. אז היפנים מבינים שהם צריכים לעשות אחרת, אוקיי? והם מתחילים לעשות שינויים, ואני מניחה שבאמת זה יקרה. חשוב לי גם להגיד, מבחינת אנשים, חלק מעניין כדי לצאת ממיתון, אז צריך לעודד את האוכלוסייה לצרוך. והיפנים מטבעם הם אנשים מאוד מאוד חסכניים. עכשיו, ככל שהם יותר צעירים בגיל, אז ככה הם חוסכים פחות, בגלל שצריך ללמוד באוניברסיטה, ובגלל שהם בונים משפחה וקריירה, אבל ככל שהם עולים בגיל, אז ככה אחוז החיסכון שלהם עולה, וזה גם חלק מהבעיה, כי אם אתה לא מוציא כסף, אם אתה לא מצליח לשכנע את האוכלוסייה, איך צומחת כלכלה? כלכלה צומחת מזה שהאוכלוסייה בעצם מתחילה לבזבז כסף, ואם יש לנו במקרה הזה כלכלה שהיא לא צומחת, שהיא שומרת על הכסף שלה, אז לא מבזבזת, אז זה קצת, אז אין אינפלציה גם, וזאת אחת הסיבות שגם אין אינפלציה. אז זה ככה, למה באמת לכלכלה היפנית קצת יותר קשה? מצד שני, אני כן חייבת להגיד לזכותם, שהם אנשים מאוד מאוד חרוצים, הם אנשים, עבודה זה דבר קדוש ביפן, אין דבר כזה לפרוש, אתה עובד עד כמה שאתה יכול, ואנחנו באמת, הם גם מכבדים אנשים מבוגרים שעובדים, ואתה ראינו בהמון מקומות במסעדות ובכל מיני מקומות, שמעסיקים אנשים מבוגרים, ולהפך מעריכים את הניסיון של האנשים המבוגרים, ואתה עובד עד כמה שאתה יכול, אז זה כדי באמת כדי ליהנות כמה שיותר מתנאים וממשכורת ומפנסיה כמה שיותר גבוהה. אנחנו נעשה הפסקה קלה, ואחריה אנחנו נמשיך.
הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל. וכמו גלויות של נוף יפות, תמונות בזיכרוני עפות, כמו בעד עדשה של מצלמה, בתרמילי אותן אסע לכל מקום בכל מסע, כדי פסיפס מתוך תמונה שלמה. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך הדל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. צריחי המגדלים בירושלים, בסמטאות השוק הצבעוני, גגות הרעבים של גבעתיים, הניבטים מבעד חלוני. את האוויר בתל אביב, את סבתי ואת סבי, את החלה ואת נרות שבת, את ים המלח מול אדום, ואשת לוט צופה לסדום, ואת הקיץ אורך האלה. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. מימיה הכחולים של הכינרת, הרקיע התואם מעט, והרגשת הבית המוכרת, בתוך אורכי סורמת כמו חשמל. הרי גליל והשמרון, הפרדסים שבשרון, וילדים בגן המושבה, את הכרמל ואת הים, אחד אחד ואת כולם, תמיד קורצים אומרים ברוך הבא. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב למדוד אך טוב יותר לחזור.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
אני רוצה לדבר עכשיו על סמוראים, כי זה באמת משהו שהוא ייחודי ליפן. סמוראים זה אנשי הצבא, ויש להם דרך התנהגות מאוד מסוימת, זה נקרא בושידו. בושידו זה הדרך, הקודים ההתנהגותיים של הסמוראים. בעצם הסמוראים דורשים נאמנות וכבוד עד מוות. כשהסמוראי נכשל בשמירת כבודו, הדרך היחידה להינצל היא לעשות חרקירי. שמונה המידות הטובות של סמוראי: יושרה, אומץ, נדיבות, הוקרה, כנות, כבוד, נאמנות ושליטה עצמית. והתכונות האלה מושרשות בתוך ההתנהגות היפניות גם היום. ודיברתי קודם על העובדים ביפן. העניין של הכבוד, של הנאמנות, של השליטה העצמית, זה משהו שהוא מושרש בתרבות היפנית. הדרישה למצוינות, זה, זה משהו שהוא ממש מושרש, הוויתור העצמי, זה שאין מקום לטעויות, זה ממשיך לחלחל מדור לדור ומשפיע גם היום. וזה באמת אחד מאבן הנגף שמקשה על היפנים להתקדם היום. אני חושבת שאולי ייקח עוד דור או שניים עד שהם יתחילו ככה קצת לעשות שינויים, כי הם מבינים היום שהם צריכים לעשות שינויים. עכשיו, כדי להבין את היפנים, צריך להכיר את התרבות וההיסטוריה היפנית. עד המאה ה-19, יפן, כמו כל מדינות האזור, בעצם יש קשרים עם סין, סין היא הקיסרות השלטת. היפנים מאמצים הרבה מאוד דברים מסין, אבל הם לא לוקחים אחד לאחד את הכל, הם לוקחים מה שמתאים להם והופכים את זה לשלהם. הם בעצם הביאו מסין את התה, הקרמיקה, משי, כתב, דפוס, נייר, בודהיזם שהזכרנו קודם, קונפציוניזם שהזכרתי קודם. ביפן יש קיסר שהוא הדמות שהיא דמות נקרא לה מיתולוגית, זאת אומרת, הוא לא, אין לו קשר עם, עם העולם החיצוני, הוא דמות יותר רוחנית, זה דמות ייצוגית. מי ששולט בפועל זה השוגון, שהוא מפקד הצבא. לאורך השנים היו הרבה מאוד מאבקים ומלחמות בין השוגונים על כוח, על מעמד, על שטחים, עד שבמאה ה-17 עולה השוגון טוקוגאווה אייאסו, והוא מאחד את כולם תחת השלטון שלו. מי ש... עוד פעם אני אחזור לסדרה השוגון, זה בעצם מתאר את, את עליית טוקוגאווה אייאסו לשלטון, ואיך בעצם זה קרה. תקופת שלטונו נקראת תקופת האדו, והיא נמשכה עד 1868. עכשיו, מה שקורה, אני אלך טיפה אחורה, במאה ה-15 מגיעים הלבנים הראשונים ליפן, שהם הפורטוגלים. פורטוגל במאה ה-15, מעצמה ימית, מגיעים, מתחילה, אם יש לנו את וסקו דה גאמה, ויש לנו עוד אנשים שמתחילים לגלות את העולם, והם גם מגיעים ליפן, והם בעיקר סוחרים, אבל גם מיסיונרים. אני מזכירה לכם, זו תקופה של גירוש ספרד וגירוש פורטוגל, ויש לנו סים, הם מתחילים לנצר את כל האוכלוסייה בכל מקום שהם מגיעים, ולהקים כנסיות, והם רוצים לעשות את זה גם ביפן, וגם ביפן הם מתחילים לנצר את האוכלוסייה ולעשות כנסיות. כאשר טוקוגאווה עולה לשלטון במאה ה-17 לפורטוגל כבר יש השפעה מאוד גדולה, גם מבחינת המסחר, וגם יש כבר קהילת מאמינים נוצרים מאוד מאוד גדולה, ויש מתח. יש מתח בין זה שאתה, אם אתה נוצרי, אז אתה בעצם לא יכול להאמין בקיסר, אתה מאמין באלוהים, לבין היפנים שהם, הם לא אנשים דתיים, במובן של דת מונותואיסטית, הדתיות שלהם היא רוחנית יותר, ולכן נוצר איזשהו מתח, וטוקוגאווה חושש מאוד ממרד. הוא חושש שירצו בעצם להדיח את הקיסר, ולכן כחלק מביסוס שלטונו, הוא מגרש את הפורטוגלים, הוא אוסר על הנצרות, הוא הורג את כל הנוצרים, משהו כמו מיליון איש יפנים, הוא הורג אותם, הוא שורף את כל הכנסיות וסוגר את יפן לעולם. ובמשך 250 שנה מאותו רגע, יפן סגורה לעולם. איש אינו רשאי להיכנס, יש חלק מאוד קטן, מקום קטן באי שיקוקו, למטה נקודת מסחר קטנה, שבה היפנים סוחרים עם ההולנדים, ודרכם הם מקבלים ככה קצת, יש פתח לעולם, אבל מעבר לזה, יפן סגורה ומסוגרת. במאה ה-19 מתחילות להגיע ליפן ספינות בריטיות, צרפתיות, אמריקאיות, זאת אומרת, עם התפתחות האימפריאליזם, והרבה יותר מדינות רוצות נתח בעצם מכל מדינות בעולם. והם גם רוצות חלק מיפן. עכשיו, מה שקורה, יפן סגורה 250 שנה, היא מפספסת את כל הקדמה של המהפכה התעשייתית. והמדינות האימפריאליסטיות מגיעות ליפן עם הרבה יותר ידע והרבה יותר נשק, הרבה יותר מתקדם, ודברים מתקדמים שיפן לא חשופה עליהם. עכשיו, בתחילה היפנים מנסים להתנגד לפתיחה של יפן לעולם, ויש קרב קרבות מול המדינות האימפריאליסטיות, אבל כמובן שהן נוחלות, יפן נוחלת מפלה, הפסד גדול, המדינות לא מתירות לברירה, הן הרבה יותר מתקדמות מבחינת נשק, הן הרבה יותר, הן יודעים בדיוק, הן מבחינת אסטרטגיה צבאית, מבחינת אסטרטגיה ימית, ליפן בכלל לא היה סיכוי. והם כמובן לא הייתה להם ברירה, הם היו צריכים לפתוח את יפן למסחר עם העולם. ואז הם מבינים שאין להם ברירה. אם אתה לא יכול לנצח אותם, תצטרף אליהם. ומתחילות לצאת משלחות יפניות למדינות העולם הגדול, כדי ללמוד איך נוהגות המדינות האימפריאליסטיות. ומתחילים לאמץ את ההרגלים של המדינות האימפריאליסטיות, את המערב, מתחילים לאמץ אותם ולחכות אותם. כמו שהם חיכו את סין בזמנו, הם מחליטים מה הם לוקחים, מה הם לא לוקחים, והם, חלק הם מאמצים, חלק הם משנים, מה שמתאים להם. ובעצם יפן הופכת להיות אימפריה חזקה בעצמה, עד כדי כך שב-1905, במלחמת רוסיה, יפן היא מנצחת את רוסיה. והיא מתחילה לכבוש שטחים, והיא הופכת בעצמה להיות אימפריה. וזה בעצם הגדולה של היפנים. הגדולה של היפנים זה היכולת ללמוד ולאמץ הרגלים חדשים, תוך כדי שהם נותנים להם פרשנות משלהם. עד המאה ה-19, עד 1868, היה שלטון של סמוראים. יפן היא מדינה פאודלית. החל מ-1868 בעצם מתחיל תקופה חדשה, תקופת מייג'י, קיסר חדש. הקיסר הוא בובה, הוא תמיד היה בובה, זה מבחינה הזאת זה לא משתנה. אבל היפנים בעצם מאמצים את השלטון, צורת השלטון הבריטית, וגם שם יש שני בתים, ויש בעצם מונרכיה חוקתית, החל מ-1868, שזה תקופת, אנחנו כבר מדברים על תקופת מייג'י. אבל אני רוצה להגיד שזה הגדולה של היפנים. זאת אומרת, היכולת ללמוד ולאמץ הרגלים חדשים, ולתת להם פרשנות חדשה. הם עשו את זה עם סין במאה השביעית, הם עשו את זה עם המערב במאה ה-19, והם יעשו את זה אחר כך בשנות ה-60 של המאה ה-20, ברגע שהאמריקאים, אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם יהיו אלו השליטים ביפן, בעצם יפן מאמצים את כל המנהגים האמריקאים, והופכים, ולא סתם יפן הופכת להיות אחת הכלכלות החזקות והמובילות בעולם. רק כדי לסבר את האוזן, אני רוצה רגע לדבר על סין. נכון, אנחנו מדברים פה על יפן, אבל אני רוצה רגע להסביר על סין, כי דווקא סין, שהייתה השליטה הכי גדולה והכי משמעותית באזור, דווקא היא עברה תהליך אחר. כי מה שקרה במפגש עם מדינות המערב, היה פה זלזול הדדי. סין מבחינתה, היא המדינה השלטת, היא האימפריה, היא כל המדינות עד אז באו אליה, ולכן קיסרות סין חשבה, לוקחת בחשבון שהיא המדינה הכי הכי חזקה, שיש לה תרבות ויש לה כל כך הרבה דברים לתת, והיא בעצם מדינה חזקה. ומצד שני, באו מדינות המערב, שעד אז חשבו שהם נתקלו בכל מיני מדינות אחרות, כמו למשל באפריקה, שאנשים שם יורדים מהעצים, וחשבו שגם בסין יש להם שם אנשים שיורדים מהעצים, ולא לקחו בחשבון, זלזלו בתרבות הסינית, ובעצם יש לנו פה זלזול הדדי, ואחד לא לקח את השני ברצינות, מה שהביא למלחמה, מלחמה נוראית, שנקראת מלחמת האופיום הראשונה, זה היה בשנות ה-50 של המאה ה-19. בוא נגיד שבאופן לא הוגן, מדינות המערב בעצם מתחילות לסמם באופיום את האוכלוסייה מדרום, וכשסין יוצאת למלחמה, גם פה הן מנצחות אותה. המשטר הסיני לא לומד, הקיסרות הסינית לא לומדת את הלקח, והם יוצאים, והם עדיין מסרבים לפתוח את סין למערב, ומלחמת האופיום השנייה בסוף המאה ה-19, סין מפסידה באופן סופי, היא מפסידה את הונג קונג, כחלק מהסכם בין המדינות המערב, היא מפסידה את הונג קונג. הונג קונג הופכת להיות בעצם קולוניה בריטית ל-100 שנה, מי שזוכר ב-97 היא חזרה להיות, חזרה לסין. ובעצם יש לנו פה משטר חלש ומתפורר, עד כדי כך שבמלחמת העולם השנייה, היפנים כובשים את סין. כובשים חלק ניכר מסין, כובשים, בנוסף לעוד מדינות. אז רק ב-1948, עם עליית הקומוניזם, סין מתחילה להתאושש, היא תהפוך להיות מעצבה רק כמובן רק בשנות ה-90 וה-2000, אבל היא בעצם במשך עד 1948 הקיסרות הסינית מתפוררת, ויש לנו פה משטר חלש, ויש לנו פה משטר מאוד מאוד מתפורר. אם הזכרתי את זה את מלחמת העולם השנייה, אז אני רוצה רגע לדבר על זה, כי זה מאוד מאוד משמעותי. יפן הופכת להיות אימפריה. בסדר? יפן בעצם הופכת להיות אימפריה. במלחמת העולם הראשונה היא נלחמת ביחד עם מדינות המערב נגד גרמניה. במלחמת העולם השנייה, האמריקאים דורשים שהיא תיסוג ממנצ'וריה, והיפנים מסרבים, ולכן הם לא מוכנים, והם חוברים למדינות הציר, ונלחמים ביחד עם גרמניה נגד מדינות הברית. כשיפן במלחמת העולם השנייה כבשה כמעט את כל מזרח אסיה. מי שחלק מהתרבות הסמוראית הזאת, שאנחנו לא מוותרים, שאנחנו בכל מצב אנחנו הולכים עד הסוף עם האמת שלנו, וזה שיש שליטה עצמית עד הסוף, זה בעצם הביא את הדברים לאכזריות עד הקצה. כמה שהיפנים עדינים ונעימים ואדיבים, הם הביאו את התכונות האלה פשוט והפכו להיות אכזריים עד היום. גם הסינים, גם הקוריאנים, שונאים אותם שנאת מוות, בגלל מה שהם עשו להם במלחמת העולם השנייה. ואנחנו רואים גם את הדבר הזה של ללכת עד הסוף, היפנים לא נכנעים. ארצות הברית הפילה, הפצצת אטום הראשונה בעצם לא גרמה ליפן להיכנע. לקח 3 ימים והם לא נכנעו. רק הפצצת אטום השנייה בעצם בנגסאקי, רק הפצצת אטום הזאת היא זו שהם הבינו שאין להם ברירה, והם פחדו מפצצה נוספת. הם לא ידעו שלאמריקאים אין כרגע שום דבר בקנה, אבל הם כבר הבינו את העניין והם נכנעו חד צדדית. עכשיו, אני רוצה כאילו לדבר, כחלק מהטיול שהיינו בירושימה. ירושימה מדהימה, באמת יש שם איזה משהו מאוד מיוחד באוויר, אני לא יודעת להסביר את זה, באמת, האמת היא שזה אחת הערים היותר נעימות שהיינו, אבל יש שם את מוזיאון השלום, וזה היה ממש טיול, זה היה דווקא מאוד מדהים, מאוד מדהים להיות שם. כשנכנסים למוזיאון השלום, בעצם נכנסים דרך, מה שקרה, הנזק בירושימה היה הרבה יותר גדול מהנזק בנגסאקי, כי בירושימה המקום הוא מישורי. ולכן ברגע שהפצצה התפוצצה באוויר, העדף של הפצצה התפזר הרבה יותר רחוק, ולאורך יותר קילומטרים, ולכן הרבה יותר אוכלוסייה נפגעה. בירושימה היו 250 אלף אנשים, נשארו 145 אלף נפגעו, ועד סוף השנה הם פשוט נפטרו, נהרגו. בנגסאקי יושבת באזור שהוא קצת יותר סגור מבחינת ערים, ולכן היו פחות נפגעים. והבחירה בירושימה ונגסאקי הייתה בגלל שהקרבה, קודם כל בגלל שהיה שם בסיס צבאי, דבר שני, היה שם תעשייה צבאית, וגם זה מבחינת זה נבחר בגלל הקרבה, המרחק טיסה מארצות הברית. עכשיו, המוזיאון, כשמתחילים ללכת, בעצם מתחילים מהבניין היחיד ששרד מאותה תקופה. כל העיר הושמדה, גם כל העיר הייתה עשויה מעץ, היה בניין אחד שהיה עשוי מבטון, ולכן הוא נשמר בעצם, מתחילים ממנו, הוא נרס לחלוטין, עד היום יש שלד, אז שומרים עליו היום, ואז אנחנו בעצם הולכים ומטיילים בתוך הפארק, עד שמגיעים למוזיאון, בפארק עוברים את אנדרטת האגור, שזה אנדרטה של הילדה, שעשתה אוריגמי כדי, היא אמרה שברגע שהיא תגיע ל-1,000 אוריגמי היא תנצל, אבל אחרי 600 ומשהו אוריגמי נפטרה, אז היום עושים אוריגמי בשמה. ויש לנו עוד אנדרטה שנקראת הלפיד, שהלפיד הזה ייחבא רק כאשר לא יהיה נשק גרעיני בעולם. wishful thinking. אוקיי. ואז נכנסים למוזיאון, ובאמת המוזיאון מאוד מאוד מרשים, ויש שם המון, ועוברים בין מיצגים ובין התמונות שהן קצת, די מחרידות. העניין הוא שזה זה ככה הביא אותי כמה מסקנות. קודם כל, שמלחמה זה חרה. דבר שני, למרות שאני לא מזלזלת ולא מקטינה את גודל האסון שקרה להם, המוזיאון הוא מאוד חד צדדי. כי הוא מראה רק את האסון. הוא לא מראה מה שקרה קודם. עכשיו, עם כל הכבוד, יפן היא זו שפתחה במלחמה עם ארצות הברית על ידי הפצצה של פרל הרבור, ויפן הייתה מדינה, כמו שאמרתי, אכזרית ביותר כלפי מי שהיא נלחמה נגדו, וכלפי האויבים שלה. וזה לא סתם שיום בעיר אחד יפילו עליה את הפצצה, אוקיי? היה שם תהליכים, וכאילו הם לא לקחו אחריות, הם לא, את כל הדרך הם לא חשבו, הם מראים רק את הדבר הנקודתי הזה. וזה בעצם מראה לנו שלא למדנו כלום. תחשבו על השביעי לאוקטובר, אוקיי? קודם כל בואו נסתכל רגע על הצד השני שלנו, על עזה, שגם היום הפלסטינאים שם בוכים על מר גורלם ועל הרעב ואיך שעזה נהרסה, אבל הם לא, הם, כאילו, זה לא קרה סתם. זה לא שיום אחד זה קרה. היה שם משהו, אז הם לא לקחו אחריות. אבל אנחנו גם צריכים להסתכל על עצמנו. זאת אומרת, איך הגענו לשביל אוקטובר? מה אנחנו לומדים מזה? מה האחריות שאנחנו עושים כדי לא להגיע לשם? זאת אומרת, גם אנחנו צריכים, גם לנו יש בדק בית לעשות. אנחנו לא יכולים להסתכל רק על הצד הזה שאנחנו קורבן, אלא גם לחשוב, לקחת אחריות על הדבר הזה, ולחשוב מה אנחנו עשינו, במה אנחנו שגינו, מה אנחנו יכולים לעשות אחרת, ואיך אנחנו יכולים לקחת אחריות על הסיטואציה ולעשות את זה בצורה שונה. אז נצא להפסקה קלה, ואחריה אנחנו נמשיך.
לגשת לפתוח לרחה את השער הירוק ולהביא לך מרחות לחום לפתוח לרחה את השער הירוק ולהביא לך מרחות רחום
ג'וניה מקניה תאמר לי ג'מבו ים מיוון קרים מהיומן שין מסין יומן מחומה יישאר עד מחר גיל מברזיל יומר בנדיה קוקו ממרוקו יומר אלן והברכה שהוא יביא לי היא היפה מכולן לה 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 אצלנו בחצר ילדי העולם כולו רוקדים במאגר ואומרים שלום
אצלנו בחצר ילדי העולם כולו רוקדים במאגר ואומרים
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם
אז בעצם ישראלים מאוד אוהבים את יפן, בעיקר בגלל הניסיון והניקיון והסדר. היפנים הם מאוד עדינים ומאוד עדיביים, והם מאוד נעים שם, האמת. וגם אין שם פשע, כן? כי אתה יכול להשאיר את כל הדברים שלך ככה ברחוב, ולבוא אחרי שעתיים, והכל יהיה, אין שם פשע. וזה פשוט, אנחנו כישראלים נורא אוהבים את זה, את יפן במיוחד, שהכל שם מתקתק, ואני אתן לכם ככה כמה דוגמאות. אני רק רוצה להגיד שאני פגשתי שם באיזשהו מקום, ישראלית, באחד המלונות, שתעיללה את הסדר היפני ואת הדברים והכל, ואמרתי לה, תקשיבי, זה נורא נחמד מבחוץ. אנחנו הישראלים, אנחנו יש לנו אפשרות לבחור מה שאנחנו רוצים, אז נורא כיף לנו להיות פה ביפן. אבל היפנים מאוד 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 קשה, כי התרבות היפנית יש אפס טעויות, והלחץ שהם נמצאים הוא אדיר. המדריכה שהייתה, למדריך הישראלי שלנו, הצטרפה מדריכה יפנית. והיא הייתה בלחץ היסטרי על כל, אסור לטעות שם. ושעה זה שעה, ודיוק זה דיוק, והיא פשוט, אנחנו קצת הסתלבטו עליה, וזה קצת הרגיז אותי האמת, כי אני הבן, כי היא בסופו של דבר עשתה את זה ממקום נורא נורא נורא, שזה חשוב לה. ופעם שאלו אותה, באחד הנסיעות באוטובוס, שאלנו אותה, למה את ככה בלחץ? והיא אמרה, כי זה הכסף שלכם, אתם משלמים פה כסף, אני רוצה שיהיה לכם הכי טוב שאפשר. והיא כל הזמן הייתה עם נגיד עם היד על השעון, כי השעה 10 בבוקר, אבל ב-4 נסגר המוזיאון, אז חייבים להיות עד 4, והשעה 10 בבוקר. כי ביפן העניין הזה של התכנון הוא נורא 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 קריטי. עכשיו, אנחנו הישראלים, אצלנו תוכנית עבודה, זה יהיה בסדר. יהיה בסדר, זה תוכנית עבודה. אצל יפנים אין דבר כזה. הכל מתוכנן מראש ברמה של פרטי פרטים שאתם לא יכולים להאמין עליה. עכשיו, התכנון הזה, אני אומר לכם, אנחנו מאוד אוהבים את זה. למה? כי הם חושבים על כל דבר. כשאתם נכנסים לבית מלון, לא משנה איפה, בכל רחבי יפן, בכל חדר אמבטיה, יחכה לכם סלסילה. שהם יחשבו על כל מה שאתם צריכים. יש שם ממברשת שיער ועד משחת שיניים, ועד מברשת שיניים, וסכין גילוח, וצמרונים לאוזניים, וקרמים, כל מה שאתם צריכים, על מנת, שאם חס וחלילה, כמובן גם פיג'אמה, ונעלי בית, וגרביים מיוחדות לנעלי בית. זאת אומרת, הם חושבים באמת על הפרטים הכי קטנים, כי לא משאירים מקום לאיזשהו, כן, שמשהו יקרה חס וחלילה, חושבים על הכל. זה בא לידי ביטוי גם, למשל, בחנויות נוחות. בכל פינה יש 7-11 כזה, או דייסו, כל מיני חנויות נוחות. בכל חנות נוחות כזאת יש מדפים שלמים של אוכל מוכן. עכשיו, זה לא שהם לא מצפים מכם לקנות אוכל מוכן וללכת עם זה הביתה. לא, הם מבינים שאם אתם קונים אוכל מוכן, זה חייב, אתם אוכלים את זה עכשיו. ולכן, אתם תקבלו ביחד עם האוכל המוכן את הכפית, או את המזלג, או את המקלות הצ'ופסטיק. יש שם בתוך החנויות האלה מיקרו, שאתם מחממים, וגם כתוב לכם כמה, על איזה מספר ללחוץ, כדי שזה יהיה במספר הדקות הנכון. ויש מים חמים, שמי שקונה מנה חמה כזאת, אז הוא יכול להוסיף מים רותחים. זאת אומרת, לא משאירים מקום לטעויות, יש הכל, אז מבחינתנו, זה נורא כיף. זה נורא כיף, כי אנחנו רגילים פה לברדק ולחוסר סדר, ואנחנו, כאילו, מבחינתנו זה כיף. אבל אני אומרת לכם שלהיות יפני, בגלל זה שאחוז התאבדויות מאוד מאוד גבוה, כי להיות יפני זה לא להיות ישראלי. להיות יפני זה באמת לחיות ככה 24/7, זה להיות הכל הזמן, הכל לפי החוקים. אתה לא יכול בעצם להשתחרר מהחוקים האלה. ואני כן מאחלת להם שהם כן יצליחו להיות קצת יותר יצירתיים וקצת יותר... היה איזה קטע שסיפר לנו המדריך בקבוצה אחרת שהוא היה, שהיה לו שתי נשים, שאחת הייתה צמחונית ואחת הייתה שומרת כשרות, והם התחלפו במקום. זה ידוע מראש בטיולים מי אוכל מה, אז הביאו להם את האוכל המיוחד שלהם, ואז המדריך היפני פשוט היה בהלם, הוא לא ידע מה לעשות, כי פתאום מי שהייתה צריכה לשבת לו עם האוכל הטבעוני, לא ישבה במקום אחר, והוא פשוט עמד חסר עונים ולא ידע מה לעשות, ואז לקח המדריך הישראלי, לקח את המנות ופשוט החליף ושם אחד אצלה ואחד אצלה ונגמר הסיפור. היפנים לא יודעים לעשות את זה, אין להם את היכולת הזאת לקחת להיות בגמישות או ביצירתיות, וזה חלק מאוד, קודם כל, אם הם רוצים לצמוח, אם הם רוצים שהכלכלה שלהם תתחיל לצמוח, אז הם צריכים להתחיל לפתח יצירתיות וגמישות, וגם בשבילם, בשביל שהם יהיו פחות בלחץ. אז אני רוצה, הגענו לסיום, אני רוצה להגיד לכם תודה. אני מקווה שהיה לכם מעניין, וככה שנפתח לכם קצת צוהר לתרבות היפנית. אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אם, נפגש ביום חמישי הבא בשעה 2, להתראות וסופש מעולה.
בחמש קם צייד ויצא את ביתו אל היער צעד ודרך קשתו עד הערב סבב לא הצליחה דרכו גם צמא גם רעב אחזו אותו שר פנים וניסר חזר לכפר והנה זוג ברבורים בנהר לבנים ויפים אוהבים ושקופים מיד חץ שלח באחד באחד חץ שלח באחד דגמי שם ראשו על הקר הצייד שעייף וחלום לא מוכר את שנתו תרף נערה מעונה אל הבית פרצה ובידה קטנה החזה נוצה שתי עיני הצופות יפות נוספות כל הלילה דמעותיה שוטפות מחתה מאבן אהובי הלבן מחר לך ליד הנער הנער לך ליד הנער חמש קם צייד ויצא את ביתו אל היער צעד ודרך קשתו ברבורה לבנה ראתה את הצייד בעינה שלחה מקורה וקראה בבשרה מולו צללה בצילו בצילו צללה בצילו mama kol ha olam shmama כל העולם שממה, כל העולם שממה, עולם שממה, כל העולם.
רדיו סול סיוע יר הרדיו.